בוקר טוב, היום בוקר טוב לצופים שבבית, בוקר טוב ללומדים בשיעור. אנחנו נדבר היום על הנושא מהי חנוכה בהקשר לפרשת השבוע, וכך בסיפור שקראתי, סיפור מדהים שאשתי קראה לי את זה בליל שבת, היה באחד העלונים סיפור של סיפור אמיתי כנראה, לא מייסה שהויו, אלא הסיפור אמיתי של אדם בשם נחמיה וילהלם. שמעתם את השם הזה? כנראה הוא שליח חב"ד באחד ממדינות המזרח, וזה הסיפור. היה לו יום זיכרון על אבא שלו, והוא הצטרך להגיד קדיש על אבא שלו. אז באיזו היה בארץ במזרח, מישהו שקרא את הסיפור יודע להגיד לי באיזה ארץ זה היה, או בבורמה או בתאילנד, וחיפש בית כנסת באותו מקום, בית כנסת להתפלל על אבא שלו. שמע שיש בית כנסת בריחוק מסוים, הלך לבית הכנסת ודפק והיה סגור. והשומר אמר לו, אדוני, כבר הרבה שנים אין פה מניין בבית כנסת, בית הכנסת סגור. הוא אומר, אתה יכול לפתוח לי, לפחות אני אתפלל ביחיד. אני רוצה להגיד קדיש, אבל אני לא יכול, אין לי מניין. מרשה להתפלל? כן. פתח לו והתחיל להניח תפילין ולהתפלל. לא עוברים כמה דקות, והנה דפיקות בדלת. והוא שומע מילים בעברית וצועקים, יש! ומי נכנס? קבוצת מטיילים שמונה 9 גברים ו6 נשים, והם נכנסו, אומרים, יש, יש לנו מניין, כי ראו יהודי. נכנסו, התפללו, היה לו מניין, אמר קדיש, ואחר כך התיידדו קצת והזמינו אותו לאכול איתם ארוחת בוקר. בארוחה, אז הוא מספר להם שהוא היה כאן בבית הקברות של המקום, לראות מי החללים של מלחמת העולם השנייה, שביניהם יש יהודים וקברים של יהודים, מציינים בכל העולם במגן דוד. והנה הוא ראה קברים של כמה יהודים, אז הוא החליט, אני מצלם את כל הקברים היהודיים, אני לא יודע מה זה יביא תועלת, אבל אני מצלם את כל הקברים היהודיים. צילם את כל הקברים של היהודים, והייתה שם אישה אחת מהשש נשים, שהיא אוצרת של בית התפוצות. זאת אומרת, אני אוספת חומר על כל היהודים בתפוצות, ויש אנשים או נשים שמחפשים הורים או קרובים מהשואה, והם לא יודעים מה קרה להם, והם באים אליי יום-יום לשאול אם יש לי חדשות, אם יש לי חדשות, ואני אוכל להראות את זה. אז נתן לה את כל התמונות שלו, והלך לדרכו. והמשיך בשליחות שלו מה שהיה צריך. לימים הוא מקבל טלפון כשהוא חזר לארץ, ואומר לו, אתה יכול לבוא לבית התפוצות? הוא אומר, כן, אני בדיוק בתל אביב, אני לא רחוק. תוך רבע שעה אני מגיע, מוצא שם אישה אחת, בוכה, בוכה, בוכה. כיתובים של המצבות היה של אבא שלה. זאת אומרת, אני שנים מחפשת את גורלו של אבי במלחמה, אני יודעת שהוא היה בצבא, ואני לא יודעת מה קרה לו, ולא לא ידעתי, ועבדו כל הקשרים, ואני כבר אישה מבוגרת מאוד. והנה מצאה את היודעת עכשיו איפה הקבר של אבא שלה, באיזה מקום בתאילנד זה נמצא. נתן לה את זה. הכל בזכות התפילה שהוא התפלל לאלוהי נשמת אביו. אז נתן לה את זה, אז היא אומרת, אני רוצה לשלם לך על זה. אומר לה, מה פתאום לקחת כסף? לא עלה לי שום דבר, התמונה לא עולה כלום. אומרת, לא, אני מבקשת אותך, אין לי כוח לנסוע להתפלל על הקבר שלו, בנסיעה הבאה שלך תתפלל על הקבר שלו, אני משלמת לך את הכרטיס. טוב, לא, לא יודע מה עשו, אם הוא התפלל או לא, אבל היא מצאה את הקבר של אבא שלה בזכות הזה. תגידו מה, יש מקרה בעולם? אני עכשיו בא לדבר על פרשת השבוע. האם יש מקרה בעולם? ומהי השאלה? וישב יעקב בארץ מגורי אביו, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. והסיפור עם החלומות ידוע, והנה בהמשך הפרשה, וימצאו איש, והנה טועה בשדה. וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? לפני שבוע גם פגשנו איש, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. אבל האיש ההוא זה לא האיש הזה. והאיש הזה זה לא האיש ההוא, ולמה זה לא אותו האיש? אומרים חז"ל, ויאבק איש עמו זה שרו של עשיו, וימצאו איש זה המלאך גבריאל. מה פתאום כאן אומרים מלאך גבריאל? ישראל צריכים להגיע למצרים, לקיים מה שנאמר, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, אחרי ניצאו בחוש גדול, ודור רביעי אשורו הנה. כדי להגיע לארץ ישראל, נגזר על בני ישראל בזמן ברית בין הבתרים, נאמר לאברהם, ידוע, תדע, כי גר יהיה זרחה בערך גדולהם, שהשחייה בארץ ישראל עוברת דרך גלות מצרים. ואז כשישראל צריכים להתגלגל למצרים, יש שתי אפשרויות. או שיתגלגלו בשלשלאות של ברזל, או שיגיעו בעגלות על פי פרעו. אז איך לגלגל את ישראל למצרים? והמצאו איש מיני טועה בשדה. ומי היה איש הזה? אני חושב שאני אגיד לכם את האמת, במקום יוסף הצדיק, אז דיברנו היום בשיעור על הכלל של, דיברנו בדיוק זה הרגע בשיעור על הכלל, אין ספק מוציא מידי ודאי. אז האיש מוצא אותו טועה בשדה. וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? אומר לו, את החי אנוכי מבקש. אגיד ענה לי, איפה הם רואים? טוב, אז יש לו מצווה של אבא שלו, מצוות כיבוד אב ואם. ואחרי זה, מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, ויאמר האיש נשאו מזה, כי שמעתי אומרים נלכה דותיינה. אז הוא יודע איפה הם? הוא לא יודע איפה הם. אז יש לו מצווה של אבא שלו לחפש אותם, אבל אבא שלו שלח אותו, אמר לו, לא אחיך רואים בשכם, לך ושלחך עליהם. אני אגיד לכם את האמת, אני במקום יוסף הצדיק, הייתי עושה חשבון. אבי אמר לי בשכם, בשכם הם לא נמצאים. ואני יודע כמה הם שונאים אותי, כמו שכתוב שם, ויוסיפו עוד צנועותו על חלומותיו ועל דבריו. גם שסיפר להם את החלומות, גם שחלם את החלומות, וגם זה, המלוך תמלוך עלינו. אז אני במקום אבא שלי הייתי, במקום יוסף הצדיק הייתי אומר לאבא, אבא, סליחה, הלכתי לשם ולא מצאתי אותם, ואינני יודע לאן הם הלכו. נכון? אין ספק, מוציא מידי ודאי. יש כאן ודאי של שליחות, אבל הוא לא יודע מה לעשות עם השליחות הזאת. מה, הוא ילך לכל המקומות למצוא אותם? והוא אומר לו, שמעתי, אומרים, נלכה כל ספקות. וגם הוא יודע כמה אחים שלו שונאים, אז הייתי, אני אומר, אבא, אני לא יודע, או שתגיד לי יותר בבירור, או שאני לא יכול, אני מצטער נורא. ואביו לא היה מעניש אותו על זה, היה מבין שהוא לא יודע לאן ללכת וגם מפחד מהם. אז זהו זה. אז ככה אני אתעושה עם יוסף הצדיק. על הקדוש ברוך הוא רוצה לגלגל את ישראל למצרים. אומר הרמב"ן כאן, למה נכתבה הפרשה הזו? ללמדך שהגזרה אמת והחריצות שקר. תשאלו אותי, אז מה פירוש החריצות שקר? האנשים יפסיקו להיות חרוצים כי הגזרה אמת? תשובה, על פי רוב אין גזרה. ברוב המקרים יש לאדם בחירה, ואז החריצות היא אמת. הרמב"ן נותן משפט כזה ואומר, ללמדך שהגזרה אמת והחריצות שקר. זאת אומרת, אם נגזרה גזרה, אז זאת היא הגזרה, אתה לא יכול להימלט ממנה. כמו שיונה הנביא לא יכול לברוח מפני השם, כי כבר השם גזר את הגזרה, נתן לך תפקיד. אבל אם יש לך תפקיד או אין לך תפקיד, רק הקדוש ברוך הוא קובע. אז אם לא נגזרה גזרה, החריצות היא אמת. כלומר, ערך החריצות וההשתדלות, שזה רוב עמלם של בני אדם, החריצות וההשתדלות הוא נכון. הרמב"ן לא בא לשלול את ערך החריצות ואת ערך העבודה וערך ההשתדלות וערך הכישרון, אלא בא לומר, כאשר הגזרה היא אמת, אין מה לעשות. אז הגזרה, אז לכן נאמרה פרשה זו, ללמד לך שכשזה רצון השם, רצון השם יצא מן הכוח אל הפועל. ואז ישראל מתגלגלים למצרים על ידי וימצאו איש מיני טועה בשדה, זה המלאך גבריאל, לאמור מה תבקש. כי המלאך גבריאל בא במקרים של טעות היסטורית, צומת דרכים היסטורי, שאם אתה מפספס אותה אתה משנה את ההיסטוריה. אם משה רבינו היה מושלח ליאור והמלאך גבריאל לא היה בא להוציא אותו ולהקות את הבנות של את המשרתות של בת פרעה, היו אומרים לה, אביך ציווה וכל העולם מקיים גזרת המלך ואת לא מקיימת. בא מלאך גבריאל וחבטן בקרקע. הוא מופיע בדיוק כאשר ההסתברות היא הפוך. ההסתברות היא שלא להציל את משה רבינו. וכן הסיפור עם הגחלים והזהב, שפיו של משה נהיה כבד פה וכבד לשון. מי דחף את ידו לנגוע בגחלים במקום בזהב? המלאך גבריאל, כי מנוגע בזהב, היו מנישים אותו, יש לו שכל, מעביר כתרו של פרעה מעל ראשו. כן, המלאך גבריאל מתערב כנגד כל הסיכויים. למה? יושב בשריים משחק, השם ילעג למו. כשההסתברות על פני כדור הארץ, דיברנו קודם על העניין המושג של אמת השם לעולם, האמת האלוקית והאמת העולם מן הארץ. כאשר האמת העולם מן הארץ היא באמת אמת הסתברותית, שעל פי כללי הסטטיסטיקה, אף אחד לא מוכן לבטח את משה בתיבה, על פי כללי הסטטיסטיקה, בטח משה יושיט ידו לזהב ולא לגחלים, אז אם ככה, משה רבנו בפוסט טראומה, ובטראומה פעמיים אבדון, פעם בידי המים של היור, פעם בידי פרעה, אבל המלאך גבריאל מסדר את העניינים. כלומר, גבורותיו של הכל, זה גבריאל, מסדר את העניינים. אז גם כאן, וימצאו איש בלי טועה בשדה, אז זה דרכי השגחה העליונה שלפעמים נעלמים מאיתנו קדימה, אבל רואים אותם אחורה, כמו שנאמר בפסוק, ראית את אחוריי ופניי לא יראו, אומר חתם סופר, מה זה אחוריי ומה זה פניי? אתה מנסה להבין דרכי השם קדימה, אתה לא יכול להבין. אבל ראית את אחוריי, אם אחורנית אתה מבין את מהלך המאורעות, זה רצון הקדוש ברוך הוא. אף אנחנו נבין את כל פרשיות של יוסף ואחיו, פרשיות הבאות לפנינו, בידיעה שהגזרה האמת לקיים את גזרת מי שאמר והיה העולם שציווה ואמר לאברהם, ידוד לגר אזרחה בארץ לא להם, ועדו 400 שנה, בני ישראל צריך להתגלגל למצרים, והתגלגלו לא בשלשלות של ברזל, אלא גדול, ולכן צריכים להביא את יוסף למצרים, ואחים צריכים למכור אותו. זה לא נוגע כלום שהם, לזה שהם נענשים על מכירת יוסף, עשרה הוגי מלכות, יש פיוט שאומרים ביום הכיפורים, וגם בקינות של איכה, אז תגיד אם הגזרה אמת, אז אחי יוסף לא עשו עבירה, שני דברים לחוד. הכל צפוי והרשות נתונה. מה שהכל צפוי זה הגזרה. על הרשות נתונה בדרך הזאת, אז אם האחים מכרו את יוסף למצרים, זה אחריות שלהם על מכירת יוסף. והפוך, וישמע ראובן ויצילהו מידם, הכתוב אומר המדרש, אילו ידע ראובן שהכתוב מכתיב עליו, וישמע ראובן ויצילהו מידם, אז היה על כתפו היה נושאו לאביו. מה זה אילו ידע ראובן? ראובן בשעת מעשה ידע את המשמעות של המעשה שלו, שבהצלה של יוסף הוא גורם, שבני ישראל יגיעו בסוף לארץ ישראל, ואפילו יהיה עיר אחת מערי מקלט שנקרא את בצר במדבר בארץ המישור לראובני, הוא לא ידע את זה, שככה יזכו בארץ ישראל, אבל הוא עשה את מה שעשה. אז זה נקרא, ראית את אחוריי ופניי לא יראו. פניי, אילו היה יודע את זה מראש, הכתפיה נוסעו לאביב, והוא לא ידע שלמעשה שלו יש משמעות היסטורית וארוכת טווח. אז אם כן, כל פרשתנו מי וישב עד כל ספר שמות מלמד אותנו, כמו שכתב הרמב"ן בספר שמות, שכל בפרשת בו, שאין אדם חלק בתורת משה, עד שנדע שכל דברינו ומקרינו, כולם ניסים מאיתו יתברך, ואין בהם טבע ומקרו של עולם, רק הכל ניסים. וגם יוסף הצדיק שהפקיד אותו על ביתו, הוא מבין את הניסים הגדולים שקוראים לו, שכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו, וכן בבית הסוהר, אין שר בית הסוהר, הכל מפקיד בידו, וגם כמו אצל פוטיפר. אז גם יוסף הצדיק מרגיש ביד ההשגחה העליונה, כולל בשבוע של פרשת מקץ, כשהוא יפתור את החלומות של פרעה, הוא יגיד לפרעה, אלוקים יענה את שלום פרעה. אז זה בדיוק הרעיון של חנוכה, שפרשיות אלו נקראות בדיוק בשבועות לקראת חג החנוכה. זה בדיוק לשון הגמרא. מה הגמרא אומרת? את הגמרא, מהי חנוכה? לתנו רבנן, בקפה בכסלב, יומד החנוכה תמנה יעינון, לא למספד בהון, לא להתענות בהון, שכשנכנסו יוונים להיכל, תמאו כל השמנים שבהיכל. שגברם הלכו בתך שמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שמונה בחותמו של כהן גדול. ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס, והדליקו בנו שמונה ימים. שנה אחרת, קבעום והסאום, ימים טובים, בהלל והודאה. פרש רש"י, בהלל והודאה, לא שאסורים במלאכה, אלא לקרות הלל, ולומר על הניסים בהודעה. אז מוזכר הלל והודעה. מה לא נזכר כאן? מה לא נזכר? הדלקת נרות. למה הגמרא לא אומרת מצוות הדלקת נרות, אלא נאמר רק הלל והודעה, לקרות הלל, לומר על הניסים בהודעה, ומה עם הדלקת נרות? לא נזכר בגמרא. ועוד שאלה נשאל, למה היוונים טימאו את כל השמנים שבה היכל? מה אכפת ליוונים מהשמנים שבה היכל? הרי הם לא מאמינים בזה. אם לא מאמינים בזה, אז למה לטמא את כל השמנים שבה היכל? אלא השמן שבה היכל זה השמן של המנורה. שמן של המנורה עושה להדלקת המנורה. מהי המנורה? האם המנורה עשויה להאיר? שיטת הרמב״ם, שאת המנורה מדליקים גם ביום. שואל המשך חוכמה, למה נדליק את המנורה ביום? אומר המשך חוכמה, שאם היו מדליקים את המנורה רק בלילה, שמה מישהו היה חושב שהיא עשויה להאיר. אבל באמת, המשכן נקרא, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. המנורה היא עדות שהשכינה שורה בעם ישראל. איך מעידים על זה? על ידי הנר המערבי. שהנר המערבי נותן בו שמן כמידת חברותיה, והנה תמיד הנר המערבי הדולק יותר, ובו היה מדליק וממנו היה מסיים. כלומר, בבוקר שבא הכהן היה מוצא שכל הנרות קבועים, והנר המערבי היה נמצא, ומדליק מנר המערבי את כל הנרות אחרי שהוא מדשן את הפתילות שלהם. ככה היה סדר הדלקת הנרות עד ימי שמעון הצדיק. אז זה היה נס. מה הנס הזה מראה? שהשכינה שורה בישראל. אבל היוונים, מה הם אמרו? הם אמרו, עזב השם את הארץ. כלומר, מה שיטת היוונים? היוונים האמינו בבריאת העולם. לא אמרו, הכחישו בריאת העולם. אמרו, העולם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, והוא עזב את הארץ, כבר הוא לא נמצא בארץ, הוא לא נמצא. לכן כל הכיכרות של היוונים, אנחנו יודעים, שמלאים בפסלים של בני אדם. בני אדם נמצאים בכיכרות שלהם. איפה הקדוש ברוך הוא? עזב את הארץ. לפעמים בני אדם במלוא מערומיהם. אבל כי האדם הוא במרכז לדעתם, והשם עזב את הארץ. ואנו מאמינים שהשם לא עזב את הארץ, והשגחתו נמצאת בארץ, כמו שסיפרנו, פתחנו בסיפור של נחמיה וילהלם, אני אומר את השם נכון, איך שבדיוק באו לו עשיות איתו, הכל מקרה בעולם, כן, וגם מקרה שאתה שם עוצרת, הכל מקרה בעולם. אז לכן היוונים אמרו הכל מקרה, אנחנו מטעמים את השמנים שלא ידליקו שמנים, ומה היוונים ביטלו, איזה מצוות, מישהו יודע? יש סימן. חומש, חודש, מילה, שבת. חודש מילה שבת. מלאך היוצא להצלב על שמלתי את בני. מלאך היוצא להצלב על שמרתי את השבת. כלומר, תוספתא. זאת אומרת, היוונים רצו לבטל חודש מילה שבת. למה חודש? כי היוונים לא מונים למולד הלבנה, אצלם מונים לימות החמה. אבל היהודים מונים למניין הלבנה. כלומר, שאנחנו מאמינים בהתחדשות של עם ישראל, בהתחדשות הירח, כמו שאומרים, אם עתידים להתחדש כמותה. ולפאר לי אותו, מילה ברית בין השם לעמו, אבל המלאק היה זורק מילותם של ישראל כלפי מעלה, ואומר, איפה אתה השם? אנחנו עוקרים את ישראל מהעולם, ושבת שגם היא ברית. אז היוונים רצו להגיד שהכל בעולם מקרה, שהשם עזב את הארץ, לכן הם טימאו את השמנים. למה טימאו דווקא את השמנים? שבמנורה לא תהיה עדות. לא תהיה עדות, כי המנורה היא עדות שהשכינה שורה בישראל. והם אמרו, לא, השכינה לא שורה בישראל. ולכן ב-CNN, מי שעקב אחרי החדשות האחרונות, היה יום אחד, הם התנצלו אחר כך, שמחקו את ישראל וכתבו פלסטינה. אז גם זה מקרה אפשר להגיד, כן? ובגרמניה, שמצד אחד עשתה עם ישראל שיתוף פעולה לחקר החלל, בימים אלה התפרסם איזה הודעה בעיתון, שיש שיתוף פעולה בגרמניה לישראל בדבר שיתוף פעולה בחקר החלל, אז לפני כמה זמן, שנה או יותר, רצו לבטל את ברית המילה, גם כן. למה רצו לבטל ברית המילה? אמרו לי, זה לא מוסרי. לא מוסרי לשפוך דם יהודי. האם אתם לא שפכתם דם יהודי הגרמנים? למה זה לא מוסרי? כבר ראיתם דם יהודי, אז מה? כן, ראינו דם יהודי שמת. אבל להגיד בדמי חיי, זה לא מקובל עלינו, בדמי חיי. אנחנו מעדיפים יהודי שמת, אצל לא יהודי שחי בדמי חיי, אנחנו לא מבינים ולא מסכימים דבר כזה. וחקר החלל, אנחנו מוכנים שכדור הארץ יהיה נקי מיהודים, ואת כל היהודים נשלח לחלל. זה בסדר בשבילנו. אז אם כן, כל אומות העולם הם עדיין נגדנו, ולכן מחרימים עכשיו את המוצרים של ההתנחלויות. זה לא חרם על ההתנחלויות בלבד, כי מה ישיג החרם על ההתנחלויות? שהמפעלים, במפעלי תעשייה בברקן, שהם מעסיקים פלסטינים, ייסגרו. אז מה יצא? עשרות עשרות פלסטינים שעובדים בכל המפעלים האלה, וזה שיתוף פעולה מוצלח בין ישראל לפלסטינים, לפחות יוצאים ממעגל הטרור על זה שהם עובדים במפעלים האלה. אבל אם נושא חרם על התנחלויות, אם החרם יצליח, ייסגרו המפעלים. סגרו מפעלים, פלסטינים לא יהיה להם מה לעשות. מאיפה יהיה להם כסף? יגידו, בוא נהיה שהידים ונקבל כסף. אז אם כן, אירופה תורמת להצטרפות הפלסטינים למעגל הטרור. זה דווקא בסדר ככה, הרי זה בגמל להביא את השלום. הרי הם רוצים להביא את השלום. אז הראש עליהם הפוך, כמו ששרה של שוודיה אמרה, שכל הפליטים באים לאירופה כי הם מתוסכלים מהמצב במזרח התיכון. אבל הם שכחו שהפליטים זה דווקא באים מסוריה, מדאש. כן, אבל זה אשמת ישראל שמתסכלת אותם בשטחים, אז לכן הפליטים בדאש יש מלחמות בסוריה. אז זה הכל הבנה. זה נקרא ראש של גוי, כמו שיהודי וגוי ישבו במסעדה, ואז אומר לו, למה אתם היהודים כאלה חכמים? אומר לו, כי אנחנו אוכלים ראש של דג, אתה לא רואה? אומר, אז תמכור לי ראש של דג, נותן לו חצי מנה, כמה עולה? 10 שקל. גומר הגוי את המנה ואומר לו, נו, אז מה עכשיו אתה הולך לעשות? אני נשאר את הרעב? אומר, לא, אני עכשיו אזמין לי מנה אצל המלצר ב10 שקל. אומר, גם אני יכולתי להזמין מנה ב10 שקל. אומר, אתה רואה שאני אהיה חכם מהראש של דג? אז אם כן, הגויים מקבלים הרבה חוכמות מהיהודים, כי יש הרבה חוכמות שהיהודים המציאו בעת האחרונה, והכל מפורסם באינטרנט. מי שיעשה, יקיש בגוגל המצאות של יהודים וישראלים בכל העולם, ימצא המצאות בתחום הרפואה, בתחום המחשבים, בתחום, כל אחד יש לו פלאפון חכם, סמארטפון, בתחום הסמארטפון, וגם ה-Waze, זה גם המצאה ישראלית. ובתחום הרפואה, ועל זה, על זה אולי הגרמנים גם יעשו חרם על כל המצאות הישראליות, אז לא עליהם ציוד לבתי חולים. ואני חושב שיש גם מטוסים מסוימים, לרבות של רוסיה וארצות הברית, שנעזרים בכל מיני רכיבים והמצאות ישראליות בתוך זה. אולי נעשה גם על זה חרם. התשובה כנראה שאי אפשר, כי היהודים שאוכלים ראש של דג ושומרים את המסורת של מה שקיבלנו מסיני ודבקים בתורה, ממשיכים להמציא ולהיות אור לגויים לבחינת כי מציון דצה תורה ודבר השם מירושלים. אבל עדיין היוונים, אותם היוונים שהם טימאו את השמנים, משתדלים לעשות חרם ההתלחלויות. אז אחרי אני אומר, אני הזמנתי תפילין לנכדים שלי בעבר, ומתכוון להזמין גם בעתיד. ההבדל הוא שפעם הזמנתי תפילין מכל רחבי ארץ ישראל, כולל ירושלים, עכשיו דווקא אני אזמין תפילין שעשויים בהתלחלויות. אם כן, כל יהודי ידע מהיום יקנה כל המוצרים שאפשר לקנות בהתנחלויות, ויש רשימת מוצרים, לא רק יין. יין, הגרמנים הורידו את זה במדפים בגרמניה, ומיד אחר כך החזירו את זה. למה? כי יין, גם הגויים אוהבים יין, אז אי אפשר בלי יין, היה זה דרישה. אבל אני מוסר מודעה בזה שכל יהודי ששומע אותי יקנה רק מוצרים מההתנחלויות בדווקא. לדוגמה, שמן זית, זיתה, אשתי הייתה קונה כי יש איזה פייה מסוימת, אז זה עשוי בגליל, ועכשיו אנחנו קונים שמן זית אחיה, ושמן זית חלוצה, ושמן זית מההתנחלויות. כל אחד יקנה דווקא מוצרים, דווקא מההתנחלויות, לתקן את התיקון נגד החרם האירופי. אבל מה מטרת החרם האירופי? כמו שכתוב בגמרא, תימאו את השמנים. הם רוצים להגיד שעם ישראל הוא לא העם הנבחר, ומתנגדים לברית מילה עד היום, וכו' וכו'. אז מה מטרת נס חנוכה? להראות ולגלות הנס. אומר הרמב"ם, מה זה להראות ולגלות הנס? זה נקרא לשבח את הקדוש ברוך הוא שאין מקרה בעולם, שהכל הוא השגחה, כמו שכותב הרמב"ן, אין אדם חלק בתורת משה, עד שנדע שכל דברינו ומקרינו, כולם ניסים מאיתו יתברך. אז בחנוכה שמברכים 3 ברכות, ברוך אתה השם מלך העולם, ברכה ראשונה להדליק נר של חנוכה, וברכה שנייה שעשה ניסים לאבותינו, ברכה שלישית שהחיינו. מה זה הברכות האלה?
הברכות האלה זה ברכה על מצוות הדלקת נר חנוכה, או מטרה כפולה לברכות אלו, כיוון שמצוות הדלקת נר חנוכה היא להראות ולגלות הנס, אז גם הברכות האלה ברכות הודעה על הנס. יוצא לפי זה שבחנוכה כשמדליקים נרות חנוכה מקיימים שתי מצוות, מצווה אחת של הדלקת נרות ומצווה שנייה של הודעה על הנס. אז זה לא כמו ברכת לקבוע מזוזה וברכת להניח תפילין ועל מצווה ציצית שהם ברכה על המצווה, אבל ברכות האלו הם גם ברכות על המצווה אבל גם ברכות של הודעה על הנס, שאומרים שעשה ניסים לאבותינו, הרי כאן הודעה על הנס. אז איך יודעים מה מהות הברכה? אפשר ללמוד בדברי שאילתות דרב החי גאון. בספר שאילתות דרב החי גאון לפרשת וישלח, שבוע שעבר מבואר שם ככה, כשמגיע יום שהתרחש ניסים לישראל, כגון חנוכה ופורים, מחויב האדם לברך שעשה ניסים לאבותינו, בחנוכה על שרגה, ובפורים על מקרא מגילה, שנאמר, ויאמר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל אתם מתחת יד מצרים. אם כן יתרו, שלפי דברי חז"ל גם התגייר, הוא אמר, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה. כן, כל אחד מכיר את הביטוי ברוך השם. מי הראשון שהשתמש במטבע לשון הזה של ברוך השם? יתרו. מה? איך? הוא אמר, לבן אמר בו ברוך השם. לבן אמר לאליעזר בו ברוך השם. אבל ברוך השם, אלא יש שאלה, כיוון שהזכרת את לבן, אז זה כמו אלה תולדות נוח נוח, כמו שהזכירו, דיבר בשבחו, אז אני אקשה לך קושיה באמצע. על לבן, איך הוא אמר ברוך השם? הרי הוא אמר לאליעזר, ואליעזר רצה לתת את ביתו לאברהם, ואברהם אמר לו, אין ארור מדבק בברוך. אז אברהם אמר שהוא ארור, בתורה כתוב, בוא ברוך השם, זה יכול להיות. תשובה, הוא ארור והוא לא מדבק בברוך. ברגע שהוא שליחו של אברהם, מדין שליחות הוא מקבל את הכוח להיות ברוך השם, כי עם ישראל הוא ברוך השם, שנאמר מברכך ברוך. אז לרגע קט, כל ימי השליחות, הוא נקרא ברוך השם, הכל לצורך השליחות של אליעזר. נחזור לענייננו, אבל אנו מדברים לא על ברוך השם, אלא על ברוך השם. אז הראשון שאמר ברוך השם זה יתרו. אז מה יתרו אמר? ברכת ההודעה, ברוך השם אשר הציל את העם. אז מה יתרו בירך? על הנס ההצלה של ישראל מיד מצרים. מה השמועה שמע יתרו? קריאת ים סוף. ומלחמת המלך, אז הוא ברך על ההצלה. אומר השאילתות לרב החי, כשמגיע יום שהתרחש ניסים מישראל כמו חנוכה, מחויב לברך שעשה ניסים בחנוכה על הנר. אז מה רואים? שהנר משמש כאמצעי שתקנו חז"ל לברך עליי את ברכת שעשה ניסים מדין ברכת ההודעה. יוצא מזה שהברכות של חנוכה מתחלקות לשתי קבוצות. ברכת להדליק נר של חנוכה היא ברכת המצוות, ולו ברכת שעשה ניסים לאבותינו היא ברכת ההודעה שמודים לשם על הניסים, וכן גם ברכת שהחיינו. זאת אומרת לפי זה שמצוות הלל והודעה שישנה בחנוכה מתקיימת בהדלקת הנרות, כי לנרות מברכים שעשה ניסים. ממילא מובן ששאלתי למה הדלקת נרות לא כתובה בגמרא. התשובה היא כתובה בגמרא. מי אמר שהיא לא כתובה? היא כתובה. עוד הרב, בגמרא שלי זה לא כתוב. כתוב תקנו להלל והודעה. נכון, ההודעה כולל תחת הכותרת הודעה שים נא שתי מילים. הלל בתפילה והדלקת נרות. שהדלקת נרות נועדה להודעה, כי בהדלקת נרות אדם מקיים שתי מצוות. מצוות הדלקת נרות שמטרתה להודות על הנס, וכן ברכת שעשה ניסים ושהחיינו. ראיה לדבר, תגידו כבוד הרב, מאיפה אתה יודע להגיד חידוש כזה? תשובה, שבחנוכה יש דין מיוחד, הרואה נר חנוכה מברך, מה? שעשה ניסים ושהחיינו. למה הוא לא מברך להדליק? כי הוא רואה והוא לא מדליק. אבל הוא מברך שעשה ניסים ושהחיינו. מה פתאום? יש דין הרואה סופגניה יברך? לפי אליבא דהרשל"א יש עניין להגיד ברכה על סופגניה. למה? כי הרשל"א פעם ראה סופגניה, ברך מזונות. אז הוא אומר, נתנו לו מיד סופגניה, שלא יהיה ברכה לבטלה. אז לפי הרשל"א יש דין הרואה סופגניה יברך. אבל לא לפי הרשל"א, אסור לאדם להכניס את עצמו לברכה כזאת, בייחוד שהוא לא יודע אם ייתנו לו או לא ייתנו לו. אז מה פתאום הרואה נר חנוכה צריך לברך? אין דבר כזה, הרואה תפילין יברך, הרואה, אלא התשובה, כמו שאמרנו, שבכל מדליק יש גם הרואה. בכל מדליק, המדליק מברך להדליק, והרואה הוא לא מדליק, אין לו. אין לו. אז מה הוא יעשה? אבל לכל הפחות הוא יברך, הוא יברך שעשה ניסים ושהחיינו. אז אם כן יוצא, למה תקנו בחנוכה חכמים ברכה על הרואה? כי אמרו חכמים, המצווה היא להדליק כדי להזכיר את הנס ולהודות על הנס. מה יעשה אחד שאין לו? שאין לו, אין לו נרות חנוכה, אבל הוא רואה נרות חנוכה. אז מה הוא יעשה? זה אותו אדם, הוא יברך מדין הרואה. לכן פסק ההלכה באמת, אם אדם נמצא רחוק מביתו, ובביתו מדליקים עליו, אז בביתו מוצאים אותו ידי חובה. אז עכשיו אם הוא רואה, הוא לא יברך. רק לפי ההלכה, יש מחלוקת ראשונים בדבר, על מי נאמרה ההלכה הזאת של הרואה נר חנוכה? נאמרה על מי שאין מדליקים עליו בביתו, ולא עתיד לבוא לביתו להדליק, נמצא שאותו אדם לא יקיים מצווה של הלל והודאה. אז יש קושיה, שמן אין לו להדליק, אז הוא לא מדליק, אבל לכל הפחות, איך הוא יודה לקדוש ברוך הוא? תשובה, בחנוכה על שרגה, הוא רואה נרות, הוא מברך, כי המצווה היא הלל והודאה. זה הסיבה שבגמרא לא כתוב שלשנה אחרת כבר הוא מסיים את הימים לימים טובים בהלל והודאה והדלקת נרות, כי הדלקת נרות הוא חלק של הלל והודאה. ולכן לפי זה יוצא שבחנוכה מקיימים שתי מצוות. מצווה אחת של הדלקת הנרות שמטרתה הלל והודאה, ומצווה שנייה הלל והודאה, והלל והודאה היא המצווה. לפי זה אנחנו נוכל גם לתרץ סתירה מה שכתוב במה שמקשה מאמר מרדכי מהשולחן ערוך. שולחן ערוך פוסק מי זה הרואה שמברך? מי שלא מדליקים עליו בביתו ונוע עתיד להדליק, רק הוא מברך הרואה. כי אם מדליקים בביתו מוצאים אותו ידי חובה. אבל כתוב במרדכי, במרדכי מביא דין מי שמדליקים עליו בביתו ויוצא מדינה בהדלקה של בני ביתו, אבל הוא נמצא במקום שהוא בין הגויים, ושם אין מי שמדליק נרות חנוכה. אין, באותו מקום אין מי שמדליק נרות חנוכה. מה הוא יעשה? אומר המרדכי שהוא מחויב להדליק. לא הוא מחויב להדליק? מפני שהוא צריך להודות על הניסים. אבל אותו אדם מדליקים עליו בביתו. אז למה פוסק השולחן ערוך את הדין הזה? בסימן תף ריש עין זין, סעיף ג' כתוב ככה. יש שומרים שאף אגב שמדליקים עליו בתוך ביתו, אם הוא במקום שאין בו ישראל מדליק, אם אין מקום שאין בו ישראל, מדליק בברכות הגהה, כי חייב לראות הנרות. כלומר, אדם נמצא במקום שאין פרסום מניסה, מדליקים עליו בתוך ביתו, הוא חייב להדליק הנרות. שואלים על השולחן ערוך שזה סתירה, עוד מדליקים עליו בתוך ביתו, אז מוצאים אותו ידי חובה, אז למה הוא חייב? שואל את זה המשנה ברורה. זה סותר לסימן תף רש עין וב, סעיף ג' ששם הסובר, שמי שמדליקים עליו בביתו, אין צריך לברך על הראייה. והדין הזה הוא מן המרדכי, והמרדכי הוא סובר שהרואה מברך אפילו אם מדליקים עליו בתוך ביתו. אבל כאן סתירה לשולחן ערוך, אני קורא את שני המקומות. תף רש עין וב, סעיף ג' כתוב ככה, מי שלא הדליק ואינו עתיד להדליק באותו לילה, וגם אין מדליקים עליו בתוך ביתו, כשאוהב נר חנוכה מברך שעשה ניסים. אל ראשון מברך גם שהחיינו. וכל זה למה הסברתי? ואין לו מצוות הדלקה. תשובה, מצוות הדלקה אין לו. ולמצוות הלל והודעה יש לו. אז הוא חויב לברך. מביא המשנה ברורה, שיש פוסקים שסוברים, שאפילו אם הוא יודע שמדליקים עליו בביתו, כיוון שהוא בעצמו אינו מדליק, אז הוא חייב לברך על הראייה, כדי להודות על הנס. ומכל הכל אינו כדאי לעשות כן למעשה, כי ספק ברכות להקל. מה יש ספק ברכות להקל? שיש דעות בין הראשונים, שאם מדליקים עליו בתוך ביתו, כבר מוציאים אותו בתוך ביתו במצוות ההדלקה, אז הוא יוצא גם אלי חובת מצוות ההודעה. אז למה שהוא יברך? אז לכן פסק מרן, ככה, בצף ראשון וסיב ג' מי שלא הדליק ונו עתיד להדליק באותו לילה, וגם אם הדליקים עליו בתור ביתו, כלומר, אלו מצוות הדלקה כלל, אז הוא בכלל הרואה שמברך, והסברנו, יש מצווה להודות על הנס. אז בקשה המשנה ברורה, לה בסעיף תף ראשון ז' סיב ג' כתוב, אמנם בשם יש שומרים, אבל אין חולק, וכשאין חולק, אז החבר פוסק כמו יש שומרים, שאר גם שמדליקים עליו בתוך ביתו, אבל יש תנאי, אם הוא מקום שאין בו ישראל בכלל, מדליק בברכות. שואל המשתבר, למה זה סותר? אז התשובה היא, מסביר בעל מאמר מרדכי, שמובא שם בשער הציון, שאם אדם נמצא במקום של יש ישראל, ורואה את הנרות, אז כיוון שפטור מעיקר המצווה של ההדלקה, כי מדליקים עליו בתוך ביתו, הוא לא צריך להדליק כשהוא רואה, כי מדליקים עליו בתוך ביתו, הוא פטור ממצוות ההדלקה, אבל כאן הוא נמצא במקום שאין שם ישראל, ואינו רואה הנרות, אז הוא חייב לראות הנרות, לעשות פרסום הניסה. לכן הוא מדליק בברכה, לכן כתוב. אז לכן המחבר פה אומר שהוא עושה פרסום הניסה. המסקנה היא, אמורה מכל הנעל, שבנר חנוכה אנחנו, היא מצווה חביבה עד מאוד, כמו שכותב ברמב״ם, שמצווה עלינו להודות לשם על הנס, וכתוב ברמב״ם, ולהוסיף בשבח הקל יתעלה. מה זה להוסיף בשבח הקל יתעלה? קודם כל להראות ולגלות את הנס, להראות את הנס של חנוכה, שזה לא היה מקרה, אלא מרוב חביבות ישראל, אז הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, לכן עשה להם נס שימצאו, והנס הוא כפול כמובן, נס מציאת פח השמן, ונס הצלה מאויביהם, שבזה פותח הרמב״ם, שילחות את הלכות חנוכה. שמברכים להודות על הניסים, זה לא רק הנס מציאת פח השמן, אלא גם על הנס של ניצחון המלחמה. רק למה מדליקים נרות? כי יש ניסים גלויים ויש ניסים נסתרים. נס ניצחון המלחמה הוא נס ניסים נסתרים, והנס הזה הוא מהניסים הגלויים. אז מה מטרת הניסים הגלויים? להאיר את הניסים הנסתרים. שמטרת הניסים הגלויים להאיר את עינינו ולהראות ולגלות הנס, שגם כל הניסים מאיתו יתברך. כן, פתחנו בסיפור של נחמיה וילהלם, שבדיוק ביום הקדיש של אבא שלו, באה קבוצה בית כנסת שהיה בעצם סגור. אלא זה השגחת השם. אז כל אחד על כל צד ושאל יכול לראות השגחת השם. זה מה תעזינו בחנוכה, להראות ולגלות הנס. וכל זה למען לפרשת השבוע, מאחי יוסף, ללמד לך שהקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל ושומר על עם ישראל, ואנחנו משתדלים לעשות רצונו יתברך, להראות ולגלות הנס. שבת שלום וחג חנוכה שמח.